טוב, צהריים טובים, מה שלומכם? יופי, אנחנו ממש עוד מעט ראש השנה, עוד שבוע וקצת, שבוע ביומיים, נכון? יום שני, זה הדפים. והפרשה שבעצם תמיד, תמיד, תמיד מסיימת את השנה היא פרשת ניצבים. לפעמים היא מחוברת, ניצבים וילך, לפעמים היא כמו השנה לדוגמה. לפעמים היא נפרדת, אבל היא תמיד מסיימת את השנה. מה? למה לא? אז השבת שתהיה זה שבת ניצבים, ואחרי הראש השנה. בסדר? אז זאת השבת שמסיימת את השנה, ויש בה עניינים גדולים. ואנחנו ננסה טיפה לעמוד ביחד על העניינים האלו. על עניין אחד לפחות בפרשה, בעיקר סביב מילה אחת, המילה ניצבים, שהיא המילה הבולטת בפרשה. אז מה כתוב? כתוב ככה, אתם ניצבים היום כולכם, לפני ה' אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפחן נשיכם, בגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שאוהב ממך. לעוברך בעברית ה' אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. אז קודם כל כתוב פה פעמיים את המילה היום, ובזוהר כתוב בכמה מקומות שהיום, הכוונה ראש השנה. ראש השנה זה יום שלי, תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה אדוני, יום שכולם לא. שראש השנה זה היום שבו נחרטת ברית מחודשת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה... בסדר, זה מובן, זה יום מיוחד של קריטת ברית, זה יום משמעותי. אבל עוד שתי מילים שמופיעות כאן, עוד שני נושאים שמופיעים כאן לפסוקים, ואני רוצה לנסות להתעכב עליהם, זה המילה, גם הפירוט הגדול של, יש פה 10 מדרגות, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, אחרי זה טפיכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, חוטב עציך שאוהב ממך. יש פה 10 מדרגות, 10 טיפוסים, של יהודים, מי הכי גבוה ראשיכם עד הכי נמוך חוטב עציך שאוהב ממך וכבר אני אומר, ואולי זה לא 10 טיפוסים נפרדים אלו מאלו, אלא אולי זה 10 כוחות שקיימים בכל אחד ואחד מאיתנו מלמעלה מהחוכמה והבינה והדעת הכוחות הגבוהים עד הכוחות הנמוכים, כל הכוחות האלו באים בברית עם השם יתברך. יכול להיות שאנחנו נלך גם בכיוון הזה. אז זה דבר אחד שתופס את תשומת הלב בברית הזאת, והדבר השני זה המילה ניצבים. למה זו מילה מיוחדת? למה זו מילה מתמיהה? כי המילה ניצבים יש לה משמעות של עזות וחוצפה. בכל מקום שכתוב ניצבים או והתייצבו או ניצב, זה איזשהו חוצפה, עזות כלפי שמעיה גם. ממי לומדים את זה? לומדים את זה מדתן ואווירם. כן? הגמרא אומרת כבר, המדרש, שבכל מקום שכתוב ניצבים או התייצבו, הכוונה לדתן ואווירם. תנ"ך אפשר? תנ"ך קורן שם, תודה. זה, בדיוק. עברת? לא, לא, קורן, קורן. שתיים שמאלה. תודה. נכון, אתם איתי, נכון? לדוגמה, בסוף פרשת שמות, מה כתוב? כתוב, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, ויום בצאתם מעת פרעה, ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר ייבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו. חז"ל אומרים, מי זה הניצבים האלה? דתן ואבירם, שהם מתחצפים למשה רבנו. אחר כך, מה כתוב? גם לפני כן. כאשר אברהם, סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל מתחצף לקדוש ברוך הוא. מתחצף בצדק, כן, אבל מתחצף כביכול לקדוש ברוך הוא. איפה? בסדום. הנה נועלתי לדבר, אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא דברים חמורים. מה זה? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? איך זה יכול להיות? כתוב, ואברהם עודנו ניצב לפני השם. גם שם יש את הפסוק הזה. ואברהם עודנו ניצב לפני השם. גם... לא, שם אין ניצב, אני חושב. אז זה כתוב, כן, אברהם עוד אין ניצב לפני השם. זה עוד מקום שמופיע המילה ניצב. אחר כך, יש גם התייצבו, רואו את ישועת השם. שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, קדימה, תחזיקו, מה קרה לכם? תתייצבו, התייצבו, רואו את ישועת השם. הם פחדו, אז הקדוש ברוך הוא עוזב פעם, תתייצבו, תהיו חוץ, כאילו, תעיזו פנים כנגד מצרים, כי בדרך כלל דרכו של העבד, שהוא מתבייש מה... שהוא מפחד מהאדון שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תפחדו, התייצבו, רואו את ישועת השם, נכון? אז זה גם כנשון חוצפה, וכמובן אני חוזר חזרה לדתן ואבירם, זה כבר ממש כתוב פסוקים מפורשים בפרשת קורח, שם זה מופיע עוד פעם, פה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח האוהליהם, נכון? ממש עוד פעם את המילה ניצבים. אותה מילה שחוזרת על עצמה. יצאו ניצבים, פתח האוהליהם וכו'. אז מה אנחנו עכשיו? אתה מתכוון למלאך השם בפרשת בלק. ויאמר בלעם חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. גם המלאך ניצב לפני בלעם וכאילו תוקף אותו. וגם כן... מה? טוב, אז יש פה גוגל תעשות. גם במלאך בזה, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. מה? שם זה משהו אחר. אבל הכל פנים, הבאתי לכם כבר מספיק ראיות שהמילה ניצבים, חז"ל אומרים, שכל ניצבים זה לשון עזות וחוצפה. מה, אנחנו צריכים להתחצף לקדוש ברוך הוא בערב ראש השנה? אתם ניצבים היום כולכם, זה כאילו, אתם חוצפנים היום כולכם. לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כאילו, זה המילה. יכול לקרות, אתם עומדים היום כולכם, אתם, הנה אתם לפני השם אלוקיכם, אתם נוכחים, אתם, למה להשתמש במילה שיש לה משמעות מובהקת, בסדר? של עזות וחוצפה. שונה קצת, נכון? השאלה הראשונה בעבודת הנפש שלנו זה למה לכתוב את המילה ניצבים? שאלה שנייה, מה פשר הפירוט המרובה הזה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, מה העניין פה? והקדמנו שהפעמיים היום שמופיע כאן בפרשה, וגם העובדה שהפרשה כמעט תמיד או תמיד נאמרת לפני ראש השנה, זה בעצם קשור לאיזושהי עבודה מיוחדת שמופיעה בראש השנה. בסדר? אז... כן. כן, אבל לא שני, אבל הפועל עצמו הוא פועל, אתה רואה שמי אברהם אבינו עד דרך דתן ואבירם הוא משמש כמין עמידה. לא יודע אם אצל אברהם כתוב ניצב או עומד, אני מתלבט. באברהם כתוב עודנו עומד לפני השם, שם לא כתוב ניצב דווקא. אבל המילה ניצבים עצמה, כמו שהזכרנו, היא מופיעה ספציפית בהקשר של דתן ואבירם. ממש, בפעמיים שזה כתוב, מופיע דתן ואבירם. כדי להבין את זה, אנחנו נעשה רגע לאיזה מסע קצר, ואז אני מקווה שגם נבין את התפקיד שלנו בתוך הסיפור הזה. טוב, אולי נדלג על מהשילוח, נראה אותו אחר כך. כן. זה חוצפה. זה לא גאווה, זה חוצפה. לצאת מול משה ואהרון ולהגיד להם, תראו, זה כאילו זה חוצפה. יש בזה, זה חוצפה. אנחנו ננסה לראות איזה חוצפה חיובית יש פה כמובן, שהכתוב משתמש במילה ניצבים. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין משהו נוסף. מופיע בספרים, שבעצם זה דבר פשוט ומובן לכולם, שהעבודה של ראש השנה, זה העבודה המרכזית, זה עבודת ההמלכה של הקדוש ברוך. צריך להמליך אותו. זה כמובן מלכויות, זיכרונות, שופרות וכו'. שאלה היחידה שצריך לשאול, זה למה צריך להמליך אותו? מי פיתר אותו מהפעם הקודמת? כלומר, מי... הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא תמיד היה מלך. לעת נעשה בחפצו כל כשנברא העולם, אזי... מלך שמו נקרא, אז אפשר לקרוא לו מלך, אבל גם לפני כן הוא היה מלך. בסדר? כשתינוק, כשנולד תינוק לאבא ואמא, הם מיד נהיים אבא ואמא, למרות שהוא יודע להגיד את המילה אבא או אמא רק בעוד 8 חודשים. הם כבר אבא ואמא, נכון? אז לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, גם שאחרי פה, אחרי שהכל ייגמר פה, גם אז לבדו ימלוך נורא. המלכות שלו לא תלויה בנו וזה, והוא מלך, היה מלך, הוא מלך ויהיה מלך. אז למה צריך להמליך את המלך? מה? עדיין, אבל מה? כי? כלומר, מה? אז אתה אומר, אתה אומר שזה בא לחזק אותנו. באמת הקדוש ברוך הוא מלך, במלכותו בכל משל, אבל אנחנו בבעיה, מה הבעיה שלנו? שכל השנה אנשים מנסים להסתיר מאיתנו את מלכותו להתברך. זה כמו שהשמש לעתים היא מוסתרת על ידי העננים. אז כל מיני אנשים טוענים שהם קובעים, והם המחליטים, והם העושים, והם המנהלים, והם 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 והם. ואנחנו עוד עלולים להאמין לזה, שמה שקובע את המציאות זה פוליטיקאים, כל מיני דברים כאלה, ולא שהכל, הכל, הכל מאיתו יתברך. אז פעם בשנה אנחנו מחזקים את אמונת ההשגחה, באמונת ההנהגה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ממלא את העולם וכו' וכו'. וזה ודאי כיוון נכון. ודאי כיוון נכון. הראשון שהלך בדרך הזאת של לנסות להסתיר את הקדוש ברוך הוא, היה מי? מי? נמרוד, יפה. כבר אתם יכולים לשמוע מהשם שלו, שהוא היה לו איזה מגמה למרוד בהשם יתברך. אברהם, מה קשור אליך נמרוד? אתה מחייך. אז בסדר? הוא היה, מה כתוב עליו בתנך? כתוב עליו שהוא היה, כתוב ככה, בקושי עלה לתמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני אדוני. על כן יאמר, כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני. זה תואר יפה. להיות גיבור צייד לפני השם, נכון? אבל קראת לו נמרוד. מה הכוונה? הכוונה אומר ככה, אני אהיה כל כך גדול, אומר נמרוד, כל כך עוצמתי, כל כך חזק, אני אעמוד לפני השם ואני אסתיר אותו. כמו שהעננים יכולים להסתיר את השמש. הוא אומר, אני אהיה כל כך חזק, אני אהיה כזאת עוצמה כלכלית שאני אסתיר את העובדה שיש בורא לעולם. אנשים יחשבו שאני מקור הכוח. ככה יש מסבירים את זה שהוא רוצה לבנות את מגדל בבל. הוא אומר, אני אבנה מגדל גבוה מאוד מאוד מאוד, שמגיע לקו הרקיע, מגיע לעננים. אני אעלה עד למעלה, יש שם מרפסת, ואני אצא מהעננים, יעטפו אותי, אני נופנף לקהל לשלום, מה כולם יחשבו שמה אני? שאני אלוהים, נמרוד. בסדר, עשה עצמו עבודה זרה. אז הוא כאילו, הוא מנסה להסתיר את הקדוש ברוך הוא. גם בדור שלנו, בדור הקודם, ראינו שיטה כזאת, הקומוניזם, שחלק מהמבנה הקומוניסטי הייתה, אנחנו נעשה עוצמה כלכלית כזאת, שאנחנו לא, ואנחנו נבער את הדת. הדת זה אופיום להמונים. אלוהים זה חלק שיטה הקומוניסטית זה כפירה, שאין אלוהים. אין אלוהות. להסתיר את הנוכחות האלוקית. אז אתה צודק, זו שיטה אחת. אבל יש שיטה נוספת, היא מופיעה גם בזוהר, מביא אותה גם רב צדוק הכהן וגם אדמור הזקן, אנחנו כאן תכף נראה איזשהו מאמר שלו כאן, בדרשות שלו לראש השנה, שיש באמת סילוק. יש סילוק מלכות בערב ראש השנה. מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא מסתלק מהעולם. הוא מתפטר ממנו. למה? מה הסיבה? איך זה לא בעיה? מה הבעיה? מנתק מגע. מנתק מגע, מה זאת אומרת? זה כמו אדם שיש לו חפץ, הוא לא רוצה אותו יותר, הוא שם אותו בחוץ, תולה שלט אפקר, שלום, זהו, אתה יכול לקחת. שנייה, תכף נראה, אבל קודם כל בוא נבין מה הוא עושה. אני רואה שזה מעיין אותך. בדיוק. בכל מקום הוא נמצא. מה זה? מפחיד, לא לפחד. תכף תראה שאנחנו לא צריכים לפחד. ברגע אתה צריך לפחד, נכון. כולם מפחדים ברגע הזה, יש יראה גדולה בליל ראש השנה. ולכן תשים לב, איך קוראים לך? עקיבא אוריאל, שזה החג היחיד בשנה שבו אין לבנה, לבנה מכוסה. כל החגים שלנו, סוכות, פסח, אפילו שבועות, אתה רואה לבנה, לבנה, ישראל נמשאים ללבנה. החג היחיד שהלבנה מכוסה, שאתה לא יודע איפה היא. ואפילו התאריך, אנחנו נדבר על זה ביום חמישי, בעזרת השם בשיעור, אפילו התאריך, ביום עיון שיהיה כאן, אפילו התאריך של החג הזה, הוא לא ברור. כשהיו מקדשים על פי הלבנה, לא ברור מתי החג אפילו חל. האם זה היום או מחר? זה ראש השנה, חג היחיד. בכסל יום חגנו. טוב, אז למה הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו מהעולם שהוא ברא? אז רק בשביל המשל, בואו נחליט ש... אחרי זה נעמיק טיפה את המשל, בסדר? אתם איתי, זה מאוד חשוב הדברים האלה, זה... אפקר. אין, כאילו, העולם עכשיו הוא אפקר. אין השגחה, אין הנהגה, אין... נסביר את זה רגע. בוא נדמיין שהעולם הוא עסק כלכלי, אוקיי? ולעסק הזה יש משקיע. משקיע מוכן להשקיע בהתחלה בלי להרוויח. חבוד, אידן, אתה רוצה להיכנס? הוא מוכן... הוא מוכן להשקיע בלי... אבל הוא מצפה שיהיו רווחים בהמשך. בסדר? זו הציפייה. שיהיו רווחים בהמשך. גם לא עכשיו, אני מוכן להשקיע, אני מביא איתי הון מהבית, אני מוכן להשקיע. שיהיה רווחים. הקדוש ברוך הוא משקיע בעולם. מה הוא משקיע? משקיע חיים. בני, חי, מזון, נותן חיים, נותן זן את העולם וכו' וכו'. מה התשואה של העולם? מה העולם צריך להחזיר לקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? מה? העולם, הכוונה, האדם, כי ראש השנה זה יום בריאת האדם, האדם שהוא יצור בוחר, הוא אמור להחזיר לקדוש ברוך הוא התשואה שהעולם הזה נושא, את העובדה שהוא יבחר בטוב. למרות שיש לו אפשרות לבחור ברע, הוא יבחר בטוב. בשביל זה גם הקדוש ברוך הוא ברא בכלל את העולם, בשביל זה כל המשחק הזה. כדי שתהיה, זה מה שנקרא שהעולם גורם עונג לקדוש ברוך הוא. מה גורם לנו עונג? מה גורם עונג להורים? כשילד הוא קטן והוא פוצ'י מוצ'י ועושה חנדלך, זה ודאי חמוד ומתוק, איזה יופי. אבל כשילד הוא גדול, יש לו בחירה חופשית, והוא בוחר ללכת בדרך שההורים יתוו, למרות שיכול לבחור גם אחרת, זה גורם שמחה. זה ממש משמעותי. אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אם האדם שבראתי, יש לו אפשרות לבחור גם נגד רצוני. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות הזאת, הוא בוחר ברצוני, זה גורם לי את השמחה ואת העונג. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, מסתכל על העולם, ואומר, העולם הזה הוא לא כלכלי. הוא לא כלכלי. הוא לא מחזיר את התשואה. אני משקיע ונותן לו את כל מה שצריך עולם כדי להתקיים שנה שלמה, והוא בתמורה מחזיר לי מה? קנאה ושנאה ותחרות ורצח בבני אדם וגזל ותרמית. ואני מאמין, עוד פעם נותן זה, ושוב פעם הוא מחזיר לי בתמורה את יצר אלה והאדם רע מנעורה וכו', ופעם אחת כבר היה מבול. אז תארו לעצמכם, אני עכשיו טיפה מעמיק את המשל, בסדר? תארו לעצמכם מורה שנכנס לכיתה, והכיתה עושה למורה את המוות. והוא מנסה ללמד אותם, ומה הוא לא מכין, הוא מכין... מה זה, בלבל אותך הודעה, איתי? זהו, הכוונה הייתה בשיעור בתשע ורבע, שהוא לא יהיה בגלל הלוויה, לא עכשיו. סליחה על הבלבול. אז המורה מכין, מה הוא לא מכין, דידקטיקה, מתייעץ עם היועץ, וכל פעם מגיע, והתלמידים שגים לו את המוח. אבל כל עוד המורה נכנס ומנסה, יש תקווה. יום אחד המורה עומד, הוא אומר, תקשיבו, יאשתם אותי. די. וקם ויוצא מהכיתה. יכול מאוד להיות שזה הרגע שגם הכיתה בעצמה יקרה בה איזה משהו. כלומר, לשאלתך, עוד שנייה אחת, עקיבא אוריאל, דווקא הניתוק הזה, העזיבה הזאת, יוצרת איזה זעזוע. רגע, מה עשינו? שיחקנו עם המורה, הרגזנו אותו, אבל הכל היה בתנאי שהוא נשאר. אבל פתאום הוא עזב אותנו. התחושה הזאת של, רגע, מה עכשיו נשאר בלי מורה, או בלי מנהיג, או בלי... היא מכניסה אותנו לאיזשהו מתח ודריכות, ולאיזה מבצע, מה המבצע? איך אנחנו מחזירים את המורה לכיתה, או בשפה שלנו, איך אנחנו מחזירים את הרצון האלוקי למלוך מחדש על העולם? איך מחזירים את העונג של המלך למלוך על העולם? מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינסה, אנחנו, על זה אנחנו מבקשים. אבל הבקשה היא, מה זאת אומרת? הוא מלך, לא, ככה מבואר, כמו שהזכרתי בספרים, שהקדוש ברוך הוא בליל ראש השנה נופל לדורמיטה. זה המושג, הזכרנו אותו, דורמיטה זה תרדמה. תרדמה. מה? זה טעות הייתה, השיעור בתשע ורבע בוטה, לא עכשיו. לא נורא. בסדר, עד כאן זה דברים שאולי אתה מכיר. מה? כן. כן. זה כאילו איזה... עכשיו התפקיד של עם ישראל זה לעורר מחדש את הרצון של השם יתברך למלוך. בסדר? זה התפקיד. אנחנו צריכים צריכים לעשות את זה? איך עושים את זה? זאת השאלה, איך עושים את זה? אז יש כל מיני דרכים, איך אנחנו מעוררים מחדש את העונג, כלומר, איזה מבצע כיתה מארגנת למורה, כדי שהוא יקבל, לא רק ייכנס וזה, אלא הוא יקבל חשק. הוא יקבל חשק למלוך על לחזור להיות בכיתה. עכשיו, אני אומר, באותו מאמר של אדמור הזקן, מבואר שבעצם זאת הסיבה העמוקה שבגללה הקדוש ברוך הוא מסתלק. זה כמו אבא שמסתיר את פניו מהבן, בוא נגיד ככה, זה כמו משחק מחבואים, בסדר? אולי זה נתתי הדוגמה הכי טובה, פעם העברנו את זה שיעור על כל המשחקים. מה המהות במשחק מחבואים? מה? אני מסתתר כדי... איך? אני מסתתר כדי שיחפשו אותי, נכון? אני מסתתר כדי... עכשיו, מה קורה ברגע הגילוי? יש שמחה. מצאתי אותך. יש פה גם תחרות, אפילו קוראים לזה לדפוק, כן, כל דודי דופק, אבל יש איזה... תארו לעצמכם שמישהו מתחבא, והוא שמחפש, לא מחפש אותו. מה זה, זה כאילו, מתחבאתי ולא חיפשת אותי, מה, כאילו... אז למה הקדוש ברוך הוא מסתתר, אל מסתתר, למה הוא עושה בכסל יום חגנו? כדי שנחפש אותו, כדי שיתחיל את התהליך של חיפוש, של געגוע, של זעקה, ואז הוא יתגלה ותהיה שמחה גדולה. מצאנו אותך. משחק המחבא הוא משחק עמוק מאוד. אוקיי? כל המהות שאנחנו מתחבאים, זה כדי לעודד חיפוש, כדי לעודד, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו כדי ליצור את הרצון שלנו לחפש אותו. ואז מהמשחק הזה התעורר שוב הרצון שלו להתגלות ולמלוך עליו. אבל תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא מסתתר, ואנחנו לא מחפשים אפילו. אז כאילו זה... אז לכן הוא מסתתר בראש השנה. עכשיו, השאלה היא איך מעוררים את העונג הזה למלוך. אז התשובה בפסוקים שלפנינו. התשובה הראשונה היא שאנחנו חוצפנים. באמת צריך להיות חוצפן גדול מאוד כדי לבוא, כל אחד מאיתנו. עם כל החסרונות, ואנחנו כל אחד מאיתנו יודע מה החסרונות שלנו, נכון? ומה עשינו כל השנה. ופתאום ליצור ולהגיד, קדוש ברוך הוא, רגע, אנחנו רוצים להמליך אותך. בוא נה, חצוף, יבחוש, מי אתה בכלל שתמליך? אתה ראוי להמליך את המלך? אתה ראוי להמליך? קודם כל תגייץ את המדהים שלך, קודם כל נראה אותך עובר איזה כמה מסלולים, לא כל אחד. ואני אומר, לא, אני מתעקש להמליך את המלך. אני מתעקש למרות שאני לא ראוי, ולמרות שאני לא מגיע לי, אני מתעקש להמליך אותו. יש בהתעקשות הזאת, יש בחוצפה הזאת, איזו נשיאת חן מיוחדת. למה? כי בעצם זה אומר שהקשר שלי עם המלך הוא מעל המעשים. גם אם המעשים שלי הם לא מוצדקים ולא ראויים, אבל על עצם הקשר עם ריבונו של עולם אני לא מוכן לוותר. ואם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לצאת מהחלון, אני אכנס מהדלת. אם יגיד לי לצאת מהדלת, אני אכנס מהגג. כן? אני אבקש מחילה. מה זה מחילה? גם אם הוא יגיד לי שאי אפשר, אני יחפור מחילה ויגיע. שני סיפורים כדי להמחיש את זה. אחד, משל מרבינו ישראל, בעל שם טוב אור שבעת הימים, שחי באלול היה יום הולדתו, וזכיתי להיות ביום הולדתו בציון שלו, במג'יבוז', וסיפור נוסף מרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. שני סיפורים שמחווים לאותה נקודה. נתחיל מהבעל שם טוב, שהוא קדום בזמן. למשל, ידום, הבעל שם טוב הוא עמוק מאוד וכדאי להכיר אותו, ואז ננסה, אוי, באתי בלי שעון. אנחנו מעל הזמן, מעל הזה, מעל הכל. בסדר גמור, תודה, וואי, זה ג'י שוק רציני. יש לך סימנים שזה שלך אגב? אוקיי, אני בדיוק כזה שעון הלך לי לאיבוד. יש לך ראיה? טוב. יש לך כבר שעון של מיוחדת, מה שנקרא. המשל הראשון, מהבעל שם טוב, מספר על בן מלך, נסיך, שמרד במלך, לא פחות ולא יותר, מרד במלך. והמלך כל כך התעצבן והתאכזב, ואמר, תדונו אותו, נמסר אותו לשרים, תדונו אותו. הכי חמור שאפשר, כמובן. וגם אל תגידו לי מה אתם עושים, שאני בכלל לא ירחם עליו אפילו. וכך עשו, באמת דנו אותו לדין חמור מאוד, של מורד ומלכות, והוציאו אותו, בית התלייה היה מחוץ לעיר. והוציאו אותו לבית התלייה, והוא הולך. אחרי הכל המלך הוא גם אבא, הוא לא, זה, אז הוא מסתכל מרחוק, הוא רואה את מה שקורה שם. בשלב מסוים, הבן מלך קולט אותו. אז הוא צועק לו, אבא, 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 אבא. טוב, אין לו ברירה, הוא מתגרר, מה אתה רוצה? הוא לא, מה אתה רוצה? אבל אני רוצה משאלה אחרונה, מגיע לי. אני בן מלך. אני נידון למוות, מגיע לי משאלה אחרונה. הוא לא נכון, אתה יכול לבקש, מגיע לך. אבל... אתה לא יכול לבקש חנינה, כן? לא. מה אתה רוצה? סיגריה אחרונה, מה? אז הוא אמר, אם על המלך טוב, יותן לי לרוץ לפני מרכבת אדוני המלך, מכאן ועד בית התלייה, ולצעוק יחי אדוני המלך לעולם. וכשהנסיך אומר את זה, המלך מתמלא עליו באהבה, ולוקח את גזר הדין וקורע אותו, אומר לו, בוא איתי לארמון. עכשיו, הסיפור הזה, המשל הזה, שאני כל כך אוהב אותו, מהבעל שם טוב, בעצם מה בא ואומר? איך אנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא? איך? הרי אנחנו בעצמנו עברנו על רצונו. לא יכול כל העולם וזה, מה איתך, רובן? מה איתך, שימון? הרי עליך אולי המלך, נכון. אנחנו מגיעים ממש חצופים, פצועים וזווי דם. פצועים וזווי דם, אין לנו לא תואר ולא הדר, לא מדים מצוחצחים ולא נשק מעודה, כלום, ככה, צולים, שרוטים, השתדלנו ולא הצלחנו וכן הצלחנו ואלף אחד זה. ובכל אופן אנחנו מתעקשים להמליך את המלך. אנחנו מתעקשים לומר שאנחנו הבנים שלו. וההתעקשות הזאת היא מעוררת המון המון חן, לפני השם יתברך. זה כי היא קודמת למעשים, היא מעל המעשים, היא לפני המעשים, היא עצם הקשר בעצמו. לכן כתוב פה ניצבים. לבוא להמליך את המלך, כאילו, אומרים לך, תראה תעודת זהות, תראה דרכון, תתלבש יפה, מי אתה שאתה בכלל ראוי להיכנס, ואתה צועק, לא, אני רוצה, אני בא למלך. והצעקה הזאת היא נושאת חן, בעיני השם יתברך. סיפור שני מרב לוי יצחק מברדיצ'וב, על אותו עיקרון. אז אומרים שהייתה השנה שהיה גזירה קשה על עם ישראל, וכו' וכו', ורב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר, מי שביטלו את הגזירה היו קנטוניסטים שלי. מה הכוונה? אתם יודעים שברוסיה הצארית של אז היו חוטפים ילדים יהודים קטנים, ממש בני 5, בני 6, הרב יוסף מנדלביץ' כאן ממכון מאיר כתב על זה ספר, עשה על זה מחקר, והיו מגדלים אותם בבסיסי צבא, והיו מגיל צעיר, מגיל 15-16 נכנסים לעבודת הצבא, ל-25 שנה, ובגיל 50 הם היו פורשים, ואליהם קצבה מובטחת מהצאר כל חייהם. אז החבר'ה האלה היה להם עניין של עצמם. הפנסיונרים היה להם עניין. והם הגיעו לתפילת ליל ראש השנה. הם הגיעו עם מדים. כל אחד עם המדים שלו ועם האותות והסמלים וגם המפקד שלהם הגיע. והוא נתן דרשה לפני התפילה. והוא אמר, החבר'ה, על מה נבקש? על מה נבקש? אם נבקש על שהקדוש ברוך הוא יסלחנו על החטאים והעבירות שעשינו, חיללנו שבתות, אכלנו נבלות וטרפות, מה לא עשינו? כי בגלל המצב שבו היינו. אם אתם אומרים שנבקש על הפרנסה, יש לנו מזכורת מובטחת מהצער עד סוף ימינו. אם אתם אומרים שנבקש על נשותינו וילדינו, לא זכינו להתחתן, וגם לא הקמנו משפחה. אין לנו מה לבקש. בואו נבקש על דבר אחד, שיתגדל ויתקדש שמו בעולמות. ואומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב שהתפילה הזאת היא של אנשים שאין להם כלום משל עצמם. עם מה יש לך לבוא למלך? כאילו אתה מגיע להמליך את המלך, אתה צריך לתת לו איזה מתנה. הנה, עשיתי מעשה טוב, הנה מצווה, כלום, שום דבר. לא מעשה ולא טוב ולא בטיח, שום דבר. לא משפחה, לא ילדים, לא... כלום אין לי מה לבקש. רק דבר אחד, שתהיה מלך. שתמלוך על כל העולם, שתתגלה. דווקא העובדה שאנחנו מגיעים כאלה צולעים, היא... ולא מבטרים, אבל... היא מעלה חן יותר לפני הקדוש ברוך הוא. תרשו לי להביא לכם דוגמה מעולם הספורט הקרוב בלבכם. יש, שומע, עקיבא אוריאל, אתה יודע שיש דבר כזה שנקרא אולימפיאדה, או שאתה כבר התנתקת מה... כל 4 שנים, יפה. האולימפיאדה הקודמת הייתה בריו, 2000 ו... האולימפיאדה הבאה תהיה ב... איפה? ברוסיה. ברוסיה, דה. עכשיו, האם אתה יודע שאחרי כל אולימפיאדה כזאת, יעין היא אמיתית, סמים וכל... עכשיו, ישראל באולימפיאדות לא משהו, לא ליגה, כן? פה, שם, איזה מדליה, ככה, בעיקר בשייט ובמכות. אנחנו טובים במכות וטובים בים. זה כאילו תחומים שאנחנו חזקים בהם, אבל לא מעבר לזה. נכון, ככה, פה, וגונבים איזה מדליה. אבל אומות העולם הם גויים יותר חזקים. אנחנו לא איזה מעצמת מדליות, נכון? אחרי האולימפיאדה הזאת, יש מקום לעיין כמה זה ספורט וכמה זה סמים וכו' וכו'. באותו מקום, באותו אתר, מתרחשת עוד אולימפיאדה. פרלימפית. של נכים. ושם ישראל היא מעצמה. שם ישראל היא מעצמה, בשחייה, בכדורסל, בטניס. מעצמה, פשוט מעצמה. של אנשים שכאילו אין להם שלמות. הם פצועים, קטועים מפה ומשם, והם באים ונלחמים ומצליחים. זה אולימפיאדה מאוד יהודית. הדבר הזה להיות בעל תשובה. להיות אחד שמגיע עם כל הכוחות, עם כל הזה, ואומר, אבל אני לא מוותר. ככה אנחנו באים להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולכן המילה ניצבים. בחוצפה הזאת, זה ממש עזות. אתה בא להמליך את הקדוש ברוך הוא, תסתכל מה יש לך מאחורי הגב. כן, אני יודע מה שאני מאחורי, ובכל אופן אני רוצה להמליך אותו. אני לא מוותר על עצם הקשר. הקדוש ברוך הוא שמעת, למרות שעברתי עבירות, אתה המלך שלי. ואני לא אתן לשום מעשה לקלקל את עצם הקשר. יש נאום מפורסם שהוא כנראה לא נאמר באמת, אבל מישהו כתב אותו, אבל הוא גם אם הוא לא נאמר, הוא היה ראוי לאמר על נאום של יהודי בשואה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עשית כל מה שאפשר כדי שנעזוב אותך. כן, אתה בחרתנו, זה נקרא הנאום. בחרתנו לשואה, בחרתנו לכבשנים, אבל אנחנו לא נוותר לך. לא נוותר על עצם הקשר. זה פסוק בתהילים, כל זאת בעתנו, ובכל זאת לא, שכחנו לך. וגם הצוות, אנחנו לא מבטרים. לא מבטרים. אז צריך קצת חוצפה כדי להמליך ככה את המלך, נכון? לבוא באיזה לבוש כזה, אבל דווקא החוצפה הזאת של הניצבים, היא מעוררת חן וחסד לפני השם יתברך.
למה דווקא
החוצפה? כי אם אני אומר, קודם כל, אם לא הבנת, זה ממש הלב של השיעור, אז אני אסביר את זה עוד יותר טוב. אם אני מתבייש לבוא אל הקדוש ברוך הוא, כי אין לי מעשים, זה אומר שהקשר שביני לבינו תלוי במעשים. אם אני ילד טוב, אז אני יכול לבוא. אם אני ילד רע, אני לא יכול לבוא. אבל אם אני, ככה אני חווה את הקשר ביני לבין השם יתברך, שהוא מלך שלי בכל מצב.
לא, אני שואל למה זה יותר, אני רוצה הבנתי, למה זה יותר מרעיל, בן אדם שעשה טוב, שיש לו מה להציע.
כי זה, ברור שאנחנו לא מתנגדים לעשייה טוב, אבל כשאתה רוצה לבודד את הברית, הרי כאן מדובר על ברית. אתה רוצה לבטא, ברית זה קשר עצמי בין שני אנשים, שזה לא משנה מה יהיה, אנחנו נהיה אחד עם השני. כן, לא תלוי בדיוק, אהבה שלא תלויה בדבר. מה מבטא את הברית? העובדה שאין, אין מעשים. בכל זאת אני בא. אנחנו גם מבקשים אותו דבר מהקדוש ברוך הוא. אם אין בנו מעשים, זוכרה ישנה חברון. זוכרה את הברית, נכון? לברית הבית ועל תפן ליצר. גם אם אין לנו מעשים, תזכור את הברית. אבל זה גם אנחנו, גם מצידנו אליו. אנחנו באים ונסים ללכות את הברית, וזה מעורר חן וחסד, ומחזיר את העונג של המלך למלוך. ראיתם את הבנים שלי? ראיתם איך הם לא מוותרים עליי? ראיתם איך הם נלחמים, הם צועקים? אני רוצה למלוך עליהם. הבאתי את זה בתור דוגמה לתחום שדווקא עם ישראל חזק בו. כי בעצם מה זה אולימפיאדה של הנכים? זה משהו שזה לא שלמות, וזה לא הועה. זה אנשים שהם מתאמצים. ולמרות שהם בטח לא יגיעו לתוצאות כמו הבריאים וכל זה, הם לא מוותרים. והם עם הרגל הקטועה ועם היד הקטועה, ואנחנו בכל אופן נצליח. והדבר הזה יש לו איזה מין תכונה יהודית כזאת. אז כאילו בדמיון שלי אני צריך להגיד דמיון או דמיון? מה אתם אומרים? מישהו העיר לי על זה. מה? אמרו לי, צריך להגיד דמיון וכמו רי. מה? כן. כן, אז אני אומר, אז אנחנו, עם ישראל מאוד חזק בזה, אני לא סתם אנחנו מקבלים בזה הרבה מאוד מדליות, כי אנחנו באים, מה?
נותנים את הנשמה.
כן, אז בדיוק, למרות שאין בנו מעשים, אנחנו אומרים את זה נכון, אין בנו מעשים, אבל אנחנו באנו בכל אופן. בסדר? אם אין בנו מעשה. יפה. בואו נלמד גם משהו, היום ניקח קצת. שנייה, עוד דבר אחד. אז עכשיו זה גם מובן, הרשימה שמופיעה כאן. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים לפניו, בוא נגיד שמדובר על אדם אחד, ולא לא עשר קבוצות שונות. אנחנו באים לפניו עם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. בסדר? כאילו, עם החלקים היפים שבנו. אבל אנחנו באים גם עם הטף. עם הנשיכם, גירך, חוטב עציך, שואב ממך, מי למטה עד למעלה, אני בא כל כולי לשם יתברך. מוסר לו את כולי. לא מגיע רק עם חלק מהאישיות. והנה הוא אומר את זה כאן, אדמור הזקן, בואו דלגו רגע למקור השני. זה, העתקתי את זה מתוך, יש לי ספר כזה של, בקובץ PDF, אז הוורד לא תמיד מדייק בהעתקה. ושב, השם אלוהיך את שבותיך. זה פסוק שנאמר גם כאן בפרשה. דהנה, עיקר התשובה יכול להיות על ידי שהמשיך את דיבורו שהוא אחריות של כל העולמות כנזכר לאל, והמשיך לתאוותו כנזכר לאל, ואחר כך כששב, מחזיר את זה. כן? עוד שנייה זה יובן, וזהו, ושב השם, שמצמצם עצמו להיות אלוהיך בעולמות. כאילו, הקדוש ברוך הוא, מה זה? אתם מבינים איך הוא קורא את זה? כתוב, ושב השם את שבותיך וריחמך. אז זה הפסוק בפרשת ניצבים. הפשט, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ישוב את השבות שלנו, אבל הוא מפרש את זה, ושב השם את שבותיך, הקדוש ברוך הוא בעצמו ישוב. לאן הוא ישוב? לאן? לעולם שהוא עזב. נכון, הוא הרי ניתק את עצמו מהעולם, כאילו התייאש, אבל אז אנחנו עוררנו לו את החשק, אז לכן, ושב השם. הקדוש ברוך הוא שב לעולם. מסכים לצמצם את עצמו מחדש להיות האלוהים שלנו, וצמצם להיות עליך, תשוב אחריות הנעל עם שבותיך. וזהו גדולות תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, למשל, דהנה אצל מלך, יש כמה מינים, כן, אצל מלך. יש שרים שעומדים ורואים פניו תמיד. הם כל הזמן צמודים אליו. מי השרים של הקדוש ברוך הוא? המלאכים וכו'. ועליהם ודאי לא שייך לומר מלך. כי הם רגילים במלך. ויש שרואים פניו לפרקים, ועוסקים בשירות ותשבחות. ויש שאינם רואים פניו כלל, רק שומעים לדבריו וציוויו, אף על פי שאין רואים אותו. וזה עיקר העבודה, ועל זה שייך לומר מלך, על כת שרחוקים ממנו, ושומעים רק לציוויו, וזהו עיקר המלוכה, באשר דבר מלך שלטון. עיקר המלוכה, מה יותר מביא לידי ביטוי את העבודה שמלך הוא מלך? נגיד שיש איזה מלך, לא יודע מה... שנייה. נגיד שיש איזה מלך בארץ מסוימת. והגיעה לו שמועה שבזה אי רחוק מאוד מאוד, שאין שם לא את השוטרים שלו ולא את המשטרה שלו ולא כלום, יש שם קבוצת אנשים שהיא החליטה לקבל עליה את מלכותו. דווקא הרחוקים האלו הם הכי מביאים לידי ביטוי את עומק המלכות שלו, כי אלה שקרובים למלך זה לא חוכמה, נו ברור, המלך גם קרוב אליהם וגם יכול מיד להעניש אותם, אבל דווקא הרחוקים הם הכי מבטאים את העובדה שהקדוש ברוך הוא מלך. אז כאילו, ככל שהיינו יותר רחוקים, יש לך שאנחנו בכל אופן באים להמליך אותו, ואנחנו כאן בארץ ורחוקים מהמלאכים וכל העולמות העליונים, זה ההגדרה של מלכותו, יתברך. נקרא את המשפט הזה עוד פעם. ואף על פי שאין רואים, והנה אצל מלך יש כמה מינים, יש שרים שעומדים ורואים פניו תמיד, ועליהם ודאי לא שייך לומר מלך. ויש שרואים פניו לפרקים, ועוסקים בשירות ותשבחות, ויש שאינם רואים פניו כלל, רק שומעים לדבריו וציוויו. אף על פי שאין רואים אותו, וזה עיקר העבודה, ועל זה שייך לומר מלך, על הכת שרחוקים ממנו, אבל הם לא מתביישים, הם באים, הם ניצבים, הם מתייצבים. באים להמליך אותו. ושומעים רק את ציוויו, וזהו עיקר המלוכה, באשר דבר מלך שלטון. כך, יש כמה בחינות בישראל. יש צדיקים, יש כאלה שהם גדולי עולם וכל זה, אבל עיקר המלוכה על אלו שנקראים בחינת עבודה. עיקר מי שממליך את הקדוש ברוך הוא זה דווקא הפשוטים. האנשים שהם לא, דווקא אין להם השגות, עליונות, אנשים פשוטים, באים לבית הכנסת, שומעים שופר, עומדים שם בתפילה, ואף על פי שאין מבין שום דבר, רק שומע לציוויו, מדבק כל מחשבתו וחיותו בדיבורו לא יתברך, בתורה, בתפילה, כי הם הרוב, מתאמצים, רוב האנשים, רוב הדעלמה, הם עיקר ההמלכה. אתם ניצבים היום בתוך הרשימה הזאת, העיקר זה לא ראשיכם שבטיכם. מה העיקר? חוטב עציך ושואב ממך. הם רוב עם ישראל, הפשוטים. הם הממליכים בעיקר. וזהו, ברוב עם אדרת מלך. מה זה ברוב עם אדרת מלך? רוב הם שאינם רואים פניו. רוב העם לא רואים את פני המלך, אבל ברוב עם, דווקא אצלהם, אדרת מלך. ואצלם, ואצל בחינת שיש רוב עוממות, דיינו הסתרות אלוקות, שם שייך לומר אדרת מלך. וזה אין יכולים לעשות רק ישראל, שהם המעט, שיכולים למעט את עצמם ולהפקיר את עצמם מכל וכל. כאן הוא בעצם מדבר על כל ישראל, כן? עם ישראל שהם המעט מכל העמים, ויש את, כן? הם ולמרות שהם לא רואים הנהגה אלוקית, למרות שההנהגה אלוקית נסתרת מהם, ולמרות שהקדוש ברוך הוא לפעמים נסתר מעם ישראל וכו', הם עדיין מסוגלים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אפילו שזה עומם, אפילו שזה עמום, אז מה, אנחנו נבוא, לא נוותר. אז זה ישראל. יכולים למעט את עצמם, להפקיר את עצמם מכל וכל, גם אם אנחנו לא נקבל כלום, גם אם לא יהיה שום דבר, אנחנו ממליכים אותך שם יתברך. מה שאין כן אומות העולם, שהם נקראים אומות, למה נקראים אומות? שהם האם של העולם הזה, שרוצים הכל לעצמם. אנחנו מוכנים להמליך אותך, אבל יש לנו הסכם ותנאים. תן לנו ככה וככה וככה וככה. אם לא, אנחנו לא רוצים להמליך אותך, נלך לעבוד עבודה זרה. כן, אומות, רוצים הכל לעצמם, והם נחשבים בעצמם ליש. אנחנו משהו. ועליהם נאמר, ועשה להם משתה שמנים, משתה שמרים. כן, הגלם הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן להם משתות ושיסתלקו ממני. לא רוצה אותם. אז אם אני חוזר חזרה להתחלה, עיקר העבודה בראש השנה זה לעורר מחדש את העונג של הקדוש ברוך הוא למלוך. ואיך אנחנו עושים את זה? בחוצפה. מה החוצפה? שלמרות שכל אחד ואחד מאיתנו עבר עלינו מה שעבר עלינו במשך השנה האחרונה. ולא בטוח שאנחנו בכלל רואים להמליך, אנחנו בחוצפה ובעזות. מגיעים לראש השנה, מתלבשים יפה ואומרים, אנחנו רוצים להמליך אותך, השם יתברך. וכשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, הוא מתמלא בעונג ובחן, כי מתברר שהקשר בינינו לבינו לא תלוי במעשים. הוא ברית בלתי ניתנת להפרה. זה כמו ילד, ולא כמו תלמיד, שגם אם הוא מאוד מאוד נכזב את ההורים שלו, הוא יגיע. וזה, הדבר הזה מעורר חן וחסד ושמחה, ובעצם זה עיקר הממלכה. דווקא מהרחוקים, דווקא מהפשוטים, זה עיקר הממלכה. כן, כן, כן. אנחנו מגיעים עם כל ה... אבל בעיקר עם החלקים הנמוכים. כן. כן. כן, תראה שהפרשנים כאן כולם הולכים בכיוון אחר מה שאתה אומר. שזה דברי עידוד, הרי זה לא, הפסוקים שכתובים כאן זה לא פסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אלא זה פסוקים שמשה אומר לעם ישראל. בסדר, הוא אומר להם, מעודד אותם. למרות כל הכללות שהיו בפרשת כי תבוא, בכל אופן אתם ניצבים, אתם תתייצבו. אנחנו שאלנו למה להשתמש במילה ניצבים, למה להשתמש במילה שיש לה משמעות של חוצפה. ובאנו, לפי הדרוש של אדמור הזקן, שדווקא החוצפה הזאת, שאנחנו לא מבטרים על עצם הקשר, היא זאת בעצמה שמעוררת את העונג ואת החשק של הקדוש ברוך הוא למלוך. או, שאלת שאלה טובה מאוד. חזרה, זה מופיע, תסתכלו, זה כתוב במחזורים אפילו, שהקדוש ברוך הוא חוזר למלוך בזמן תקיעת שופר. כי עוד דבר, מה אנחנו עושים? עוד שנייה. מה? כן, כן, מה עושים? ולכן בליל ראש השנה צריך מאוד מאוד להיזהר שאדם לא יבקש בקשות אישיות. כי שם צריך הכלל. מה קורה בתקיעת שופר? בתקיעת שופר אנחנו עוד פעם מעוררים את העונג למלוך, כי בעצם אנחנו משמיעים את הכל הכי הכי פנימי והכי עמוק שלנו, נכון? זה הנשיפה הכי עמוקה, שבעצם זה הכל של הנשמה. אנחנו מעלים את הנשמה להשם, ואנחנו לו, היי, אנחנו כאן למטה שלך. והכל הזה מעורר מחדש את החשק לשם יתברך למלוך, ואז הולכים לתשליך. תשליך זה בעצם מעמד המלאכה, כי כשהיו ממליכים מלאכים היו עושים את זה על מעיין, ובתשליך זה מסתיים. יש שמחה גדולה בתשליך. נקודת המעבר בראש השנה מהיום הראשון ליום השני, היום הראשון נקרא דין הקשה, היום השני נקרא דין הרפיה, היא בתשליך. אז זה כבר מדבר בזאת השני נרחיב ביום. מה? לא, הוא חוזר בראש השנה, בתקיעת שופר, מתיישב על מלכותו, ותשליך זה כאילו מעמד ההמלאכה הסופי, ואז משהו משתחרר, והיום השני הוא כבר הרבה יותר בשמחה, בנחת, כבר אנחנו כבר עברנו בדין, הכל טוב ויפה. יש בליל ראש השנה. כן. חזקו ואמצו, כל טוב.